ברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. והיום אני שמח להיפגש עם רויטל שטיית, מנטורית מובילה אנשים לבחירות חיים מכוונות אינטואיציה, תשוקה וייעוד, ומתמחה בבחירות חיים איכותיות. היי רויטל, איזה כיף להיפגש, אנחנו מכירים ככה ממרחבי הפייסבוק הרבה זמן, וזו הזדמנות מצוינת להיפגש ולדבר על חופש, ועל מה זה חופש בשבילך, ואיך זה בא לידי ביטוי בפרויקטים שאת עוסקת בהם כיום. אז ספרי לנו, איך הגעת בכלל לעסוק בנושא הזה?
אני נורא, כשפנית אליי נורא נורא שמחתי, כי בעיניי יש משהו במילה הזאת, חופש, שהוא כל כך משמעותי, ואני חושבת שזה ליווה אותי לאורך חיי. אני לא הגדרתי את עצמי, ככה, חופש לא היה אחת המילים המובילות, בטח לא לאורך העשורים הראשונים של חיי, להפך. אני מאוד טובה בלעשות את מה שנכון, את מה שצריך, את מה שמצפים ממני. חופש זה מותרות לאורך החיים הראשוניים שלי, ואני חושבת שלכן זה סקרן אותי, ובטח בהסבה לעולם האימון, פתאום הייתה הסקרנות הזאת של מה אני רוצה. אני חושבת שהמילים האלה יופיעו שוב ושוב בשיחה בינינו, כי בעיניי זה שתי מילים שמשנות חיים. אני רוצה, או אני רוצה. והן מאוד מתחברות לתפיסת החופש, מכיוון שעם השנים, ואני בעולמות המנטורינג והאימון כבר למעלה מ-15 שנים, גיליתי שאנחנו כמעט ולא יודעים מה אנחנו רוצות ורוצים, אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים, מתמחים בלדעת מה לא, ומה אולי, ומה בא לי, אבל את הדבר המאוד עמוק, המאוד משמעותי הזה, מה אני רוצה, ידעתי על עצמי שאני לא יודעת, וגיליתי שהאנשים שהגיעו אליי לא יודעים, וזה נורא סקרן אותי, נורא סקרן אותי, כי זה התחבר מאוד לתפיסת החופש. אם אני לא יודעת מה אני רוצה, אין לי, אני ממשיכה לעשות את מה שאני מכירה, את מה שאני רגילה, את מה שמצפים ממני, אבל יש משהו בלהתחיל להגדיר את הרצונות, את התשוקות, להבין מה הייעוד, לראות את התמונה הגדולה, שכמעט מחייב אותי להתחיל להתאמן בחופש בחירה, או בכלל, חופש הווייתי. ולכן לא יכולתי ללמד את מה שאני לא יודעת בעצמי, ומצאתי את עצמי מתרגלת קודם כל להבין מה אני רוצה. אני תמיד אומרת לאנשים שהפעם היחידה שאנחנו באמת באמת בהתכוונות לשאלה הזאת, זה בדרך כלל ברגע הזה מול עוגת היום הולדת, כשהנרות דולקים, ואז לרגע מותר לי לבקש משאלה של מה אני באמת באמת רוצה שיהיה השנה, וגם אז אסור לגלות. אז
מדהים, איזה יופי, אני מאוד אוהב את הסיפור על הרגע הזה, רגע אחד בשנה שאת מתארת, שבו מותר לנו לחלום, מותר לנו לבקש את מה שאנחנו רוצים. זה מדהים שבעצם ככה רובנו גדלנו, וככה תוכנת המוח שלנו, לא לאפשר לעצמנו לחלום, לעוף על עצמנו, להגיד מה אנחנו רוצים, ובוודאי שאי אפשר משם להגשים את החלומות שלנו, כי אנחנו עדיין לא רואים אותם. את יודעת, פעם הלכתי להוציא כרטיס ביקור, לפני הרבה שנים, התעסקתי בגישור ואימון אישי, ואמרתי, מה אני אכתוב על הכרטיס? וכתבתי, אני מומחה לתעופה עצמית.
אפרופו ההגדרות המוזרות האלה שלנו. כן.
וכשהגשתי את הכרטיס לאנשים, אז אמרתי, נעים מאוד, אני אורי ברון, מומחה לתעופה עצמית, ואמרו, מה, זה קשור לטייס? אמרתי לו, לא, אני אעזור לך לעוף על עצמך.
אז אנחנו נשמור את זה לפרק בפודקאסט הבא שלך, אבל זה עולם ומלואו של כמה אנחנו לא מעיזות ומעיזים לעוף על עצמנו בכלל, עם כל המנגנונים שמונעים מאיתנו. אפרופו זה, ההגדרה שלי לפני הרבה שנים של מה אני עושה, זה לרפא כנפיים של אלה הרוצים לעוף. אז שנינו בענייני תעופה, כשהתחלנו לדבר ככה על חופש, כן, חשבתי שכה. לעצמי שזה נושא קצת כמו אהבה, שיש לה הגדרה מאוד מאוד אישית, ובגלל שהוא כל כך אינדיבידואלי, ובגלל שהוא כל כך מופשט, אנחנו לא באמת יודעים על מה אנחנו מדברים. אז חשבתי שאולי לפני שאנחנו מתחילים מופשט. לדבר על מה זה חופש, או וריאציות של חופש, ואיזה כיף לך עם ההגדרה המופלאה הזאת של סוכן חופש, שאני חושבת שבמי שאתה ובאופן שבו אתה עושה את זה, אתה השראה להמון אנשים. המון אנשים רוצים להיות אורי ברעון שחי את החופש. אבל זה...
תודה. רואים שאני מסמיק בפודקאסט? אני חושב שהרבה אנשים לא רוצים להיות אורי ברעון, אנשים רוצים חופש, אנשים רוצים להתחבר לעצמם, אנשים רוצים לחזור לתודעה של בחירה, ולא לתודעה של בריחה. מעניין אותי, לפני שנגיע באמת לאיך את מגדירה חופש, בוא נפרק קצת את המושג הזה, מאוד מסקרן אותי לשמוע איפה היה נקודת השינוי מבחינתך. כי תיארת מצב שבו גדלת עם הרבה צריכה וחייבת, ובאיזשהו שלב גילית את אני רוצה.
אני אחזיר אותנו אחורה לאני בגיל 4, לפני שאני אקפוץ קדימה כמה שנים, אני הגעתי לארצות הברית בגיל 4, והגעתי מגן ויצו, פראי בארץ, שבו היה לי ברור מה אני רוצה, וגם היה ברור שמשיגים אותו בכל דרך אפשרית, אפשר לבקש, אפשר להגיד, אפשר לדרוש, אפשר לצעוק, אפשר לחטוף, מה שצריך כדי לקבל את מה שאני רוצה. וכשהגעתי לגן הילדים בארצות הברית, מיותר לציין שזאת לא ההתנהגות המקובלת, וכעבור כמה חודשים הגננת לקחה את ההורים שלי לשיחה, ואמרה להם שרויטלי לא מתנהגת לפי קודי ההתנהגות האמריקאים, ואם היא תמשיך כך, כנראה יצטרכו למצוא למסגרת אחרת. עכשיו, כל זה קרה מבלי שאני מודעת לזה, ובכל זאת, כנראה אני הפנמתי שכדי לשרוד בעולם, זה מסוכן. ולכן סיגלתי לעצמי התנהגות אחרת לגמרי, עד כדי כך שבסוף השנה, מנהלת הגן זימנה את ההורים שלי ואמרה להם, שמעולם בכל 30 שנות ההתעסקות שלהם ילדים, היא לא ראתה שינוי כל כך מרגש בילדה קטנה, רויטלי מקסימה, אכפת לה מאחרים, היא דואגת לאחרים, היא נדיבה, היא טובה, מרגש לראות איך הילדה השתנתה. אז אני חושבת שזו דוגמה למה קורה לנו, כי כולנו נולדים עם תפיסה מאוד ברורה של חופש. ומשהו קורה לאורך השנים הראשונות, שבאופן מסוים אנחנו לומדים שחופש מוחלט, או החופש כפי שאנחנו מתרגמים אותו, הוא מסוכן. אז באמת הרבה מאוד שנים לי היו אסטרטגיות של איך לשרוד בעולם בלהיות אכפתית וטובה ונחמדה, ואני חושבת שבנקודה שבה בסביבות גיל 40 לא ידעתי מה אני רוצה. סיימתי קריירה מפוארת בתור מפיקת קולנוע, הייתה לי חברת הפקה גדולה בחול, חזרנו לארץ ולא ידעתי, לא ידעתי מה אני רוצה, ומתוך הלא ידעתי הזה, חיפשתי, אמרתי, אוקיי, בגיל 40 הגיע הזמן, שפעם אחת אני אוכל להגיד לעצמי, את זה אני רוצה. ואני חושבת שזה היה ככה מתוך תסכול ומצוקה וחוסר אונים מאוד גדול, שפשוט ישבתי עם עצמי והתחלתי לחפש מה אני רוצה. ושמה ככה נולדה התעוזה, וזה תעוזה, צריך המון אומץ להגיד אני רוצה. אז אני חושבת שאיפשהו שם התחלתי לתרגל, ואני ממשיכה ללמוד לתרגל את זה מאז ועד היום, מה אני רוצה.
כן, אני מאוד מתחבר לזה, אני גם חושב שצריך אומץ במיוחד בסביבה שבה
ממש.
זה לא לגיטימי להגיד אני רוצה. זה לא לגיטימי להגיד אני חולם. אותה גננת שריבעה את המעגל בגיל 4 עבור רויטל, הילדה,
חד משמעי,
היא מבחינתה עשתה עבודה טובה. היא אמרה, אוקיי, הילדה הפסיקה להגיד אני רוצה, הפסיקה לחטוף צעצועים מילדים, והתחילה להתנהג לפי הטמפלייט שלי. ובאמת, מהמקום הזה, להמשיך ולחלום, ולהגיד מה אנחנו רוצים, ולבחור כל יום מחדש,
זה קרוב לבלתי אפשרי.
זה ללכת נגד הזרם, זה לשחות נגד הזרם, וזה קרוב לבלתי אפשרי.
כשחיפשתי ככה, אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל עם הגדרה. מה זאת הגדרת החופש? כי ברגע שיש לנו הגדרה, אז יש לנו איזה מחנה משותף שאנחנו כולנו יכולים למדוד את עצמנו בהתאם אליו. וההגדרה המילונית היא מאוד, מאוד רחבה. במילון מצאתי שזה חירות, זכות להחליט מה לעשות. אז אני אשתף אותך איך אני מגדירה החופש, וזה נושא קרוב לליבי, כפי שאמרתי לך, אני חוקרת אותו כבר 15 אנשים, שנים פלוס מינוס, עם מאות, אולי כבר אלפי אנשים, של מה זה אומר לחיות מתוך חופש, או חופש בחירה, ולכן עבורי, חופש זה היכולת לזהות, וגם לקבל בחירות חיים איכותיות.
היכולת לזהות ולקבל בחירות חיים איכותיות.
למה אני מתכוונת?
קניתי. עכשיו תגידי מה קניתי.
עכשיו, קודם כל, זאת היכולת, זה המודעות שאני רוצה לייצר שינוי. היכולת לזהות, אנחנו חייבים לשים לב מה קורה לנו. חלק מהחיים מתוך חופש אמיתי בעיניי, זו מודעות. זה היכולת שלי להבין איפה אני נמצאת, באיזה תדר אני, באיזה state of being, באיזה, עם איזה רגש אני מזוהה, עם איזה מנגנון אני מופעלת, תחת איזה טריגרים אני פועלת. אז קודם כל לזהות, ואחר כך גם יכולת לקבל, והיכולת לקבל בחירות, כמו שאמרתי, דורשת אומץ, דורשת בהירות, דורשת נחישות, אבל כשאני יכולה גם לזהות וגם לקבל בחירות חיים, משהו מתחיל לזוז. עכשיו, למה אני מוסיפה את המילה איכותי? מכיוון שהשאיפה שלי זה שאנחנו לא נשאר במצב של הישרדות, אלא שאנחנו נהיה במצב של סגסוג, שאנחנו נחיה מתוך הנאה, מתוך תדר של שפע, מתוך תחושה של באמת חופש נדיב. ושם הבחירות צריכות, ואני משתמשת בצריכות בעיניי, להיות איכותיות. לראות מה התמונה המיטבית עבורי, איך היא פוגשת אנשים בסביבה שלי, איך זה איכותי לא רק לי, אלא גם לעולם שסביבי. זאת אומרת, יש משהו בהגדרה הזאת שלוקח בחשבון לא רק אותי, בתור אינדיבידואל יחיד שפועלת בעולם ועושה מה שבא לה, שככה לפעמים נדמה לנו שזה חופש, לבן אדם שפועל מתוך אחריות, מתוך התבוננות, מתוך מודעות, מתוך אינטראקציה עם העולם מסביב, אבל מתוך ידיעה שכשאני יודעת מה אני רוצה, כשאני עושה את הבחירה הזאת מתוך אומץ, משהו טוב קורה גם לסביבה. איזה הסבר ארוך להגדרה שהיא באמת בעיניי מאוד מאוד משמעותית, להבין, להתחיל לשחק עם הקונספט של מה זה חופש.
אז בוא ניתן רגע דוגמה כדי להסביר את הביטוי הארוך שנתת לחופש. התחלנו ממודעות למצב שלי, לרגשות שלי, ובסוף הגענו לבצע בחירה איכותית. איזה דוגמה את יכולה לתת מתוך העולם שלך או העולם של האנשים שאותם את פוגשת?
למשל, אני יוצאת מנקודת הנחה, ומעניין אותי אם אתה מסכים איתי, שאנחנו פועלים מתוך מעט מאוד חופש. אז לפני הדוגמה נראה אם אנחנו מסכימים על זה שבגדול, בחיי היום-יום שלנו, בעצם יש לנו מעט מאוד חופש בחירה או חופש בכלל. אני בודקת אם זה ככה אתה חווה.
תראה, אני מגדיר חופש, אמרתי את זה גם בפרקים קודמים, אני אחזור על זה פה, חופש בעם. אבל לא בערבון מוגבל, אלא חופש בעם מבחינתי, זה בחירה עצמאית מתמשכת. זה הבעם. ברגע שאנחנו יכולים לבחור בצורה עצמאית מתוך הרצונות שלנו, הערכים שלנו, התשוקות שלנו, זה מבחינתי בחירה עצמאית. ובחירה בחופש זה תהליך מתמשך, ולכן זה לא אירוע חד פעמי, זה אירוע מתמשך, זה גם אירוע שיש לו, הוא אירוע מתגלגל שיש לו עליות וירידות, הצלחות וכישלונות. אז אני חושב שאי אפשר להגיד שמישהו חי בחופש מוחלט או חי באפס חופש. אני כן חושב שתמיד יש פוטנציאל גדול יותר של חופש שאנחנו יכולים לממש, לו רק נהיה באמת יותר מודעים למה עובר עלינו, למערכת ההפעלה שלנו, ונוכל לעשות בחירות עצמאיות מתמשכות מתוך ההבנה הזאת. לדוגמה, כל פעם שמישהו אומר אין ברירה, אין ברירה זה אמירה של ככה זה,
ככה
גדלתי,
ככה אני,
אין ברירה. זה אמירות של תודעת חופש מאוד מצומצמת. אז לפעמים אפילו המילים שלנו משפיעות על תודעת החופש שלנו, עוד לפני שעשינו מעשה, רק המחשבה, הרגש, המילים שאנחנו אומרים לעצמנו כבר יכולים להקטין או להגדיל את תודעת החופש.
אני מסכימה. ולכן אני יוצאת עם מין משפט כזה שאנחנו בהרגל שלנו, ושוב אני מזכירה לכם אותי בגיל 4, יש משהו בהתניה הזאת שאנחנו לומדים לחיות מתוך מה שיוצא אני מרוצה, שגונבת מאיתנו חופש. אז קודם כל דוגמה לחיים מתוך חופש, וזה דוגמאות שהן ברמה, זה יכול להיות דוגמה קטנה כמו כשאני נמצאת בתוך שיא העבודה, בעומס גדול, בלחץ גדול, במתח גדול, לעצור רגע ולשבת על הספה בחוץ ולהסתכל על העננים. זאת אומרת, זה יכול להיות כזה קטן שזה חופש. זה הבנה שברגע נתון של זמן, יחד עם כל מה שקורה מסביב, זאת הולכת להיות בחירה איכותית עבור חיי ברגע נתון, כי זה הולך לדייק אותי, זה הולך להחזיר אותי לאיזה שקט, זה הולך להזכיר לי מה חשוב באמת, להוריד את רמת המתח, להוריד את רמת הדאגה, להזכיר לי לנשום. אז החל ממשהו קטן שכזה, ועד אנחנו הכרנו על רקע משחק הכסף הגדול שהנחיתי, כסף לא היה תחום שאני מתמחה בו בכלל. אני שייכת לעולמות הייעוד והתשוקה, המשמעות, חופש, אבל לא כסף. ופתאום הרגיש לי נכון. מה שמתוך ההתמקדות בכסף, בתור איזשהו כלי להתפתחות אישית, היה נראה לי מדויק, ונתתי לעצמי את החופש, בדקתי האם זה מרגיש לי נכון, למה זה מרגיש לי נכון, אבל נתתי לעצמי את החופש, לעשות משהו שלא עשיתי קודם. עכשיו, חלק מהעניינים של כסף, של כסף, של חופש, זה מה יגידו? מה זה אומר עליי? יש ככה המון רעשים סביב חופש, כי אנחנו עסוקים בלנסות לחשוב איך יתפסו אותנו, בחירות שאנחנו נעשה, איך יראו אותנו, האם זה תואם את התדמית שלי, אם אני פתאום עושה משהו אחר, מה... אבל ברגע שאני יודעת שמשהו מדויק לי, ברגע שזה מתאים לרצון הלב, ברגע שאני יכולה לגייס את האומץ כדי לקדם את זה, אז היה לי את החופש לעשות משהו חדש, אחר, כיפי לגמרי, כן. ובאמת זה היה מאוד מוצלח, אבל זאת עוד דוגמה אישית
לך,
שלי.
אני חושב בשיחה הקודמת שלנו, שאנחנו מטיילים בעולם כבר 5 שנים, וב-2017 שיצאנו למסע, אחד הדברים שהיה לנו הכי קשה לפני שיצאנו למסע, להודיע להורים שאנחנו לוקחים חופש מהחיים למשך שנה. הגבלנו את זה למשך שנה כדי שאפשר יהיה להעביר את המסר בצורה קלה יותר, אבל כל הזמן היה ברקע של מה יגידו ומה יחשבו עלינו, והם השתגעו, ומי לוקח הפסקה מהחיים באמצע החיים עם 3 ילדים, מוציא אותם ממסגרות הלימודים ויוצא לחפש את עצמו. זה היה ממש משקולת שהכבידה עלינו, והיה לנו קשה להגיד זה מה שאנחנו רוצים בגלל מה יגידו הזה שאת אומרת.
ממש.
כן, אז ספרי באמת איך זה מתחבר לכסף. אז התחלת להתעסק בכסף, כסף, הרבה אנשים חושבים שזה נושא שהוא מלוכלך, שלא נעים להתעסק בו, שאסור לבקש כסף, אסור לבקש להיות עשיר, כל מיני אמונות מגבילות, אז זה מאוד מתכתב עם חופש, אז ספרי לי איך את רואה את זה במשחק הכסף.
אז אני השתמשתי בכסף, מכיוון שהתחלתי לראות שיש משהו גם בקונספט של כסף וגם בכסף עצמו, פוטנציאל ענק להתפתחות אישית. כסף עבור כולנו, ממש כמו חופש, זה הדבר הזה שהוא שם. שכשיהיה לי אז החיים ישתנו, החיים יהיו טובים יותר, יהיה לי יותר מרחב, יהיה לי יותר חופש, יהיו לי יותר אפשרויות. וכל דבר כזה שאנחנו רוצות ורוצים, הדברים האלה שהם בגדר חלום, שנמצאים שם, זה תמיד אמצעי טוב לייצר שינוי. אז התחלתי להתעניין בכסף, כי היה פה פוטנציאל לייצר שינוי עמוק. עכשיו, יש משהו נורא מעניין סביב חופש, ואני לוקחת אותנו לרגע חזרה לחופש, כדי לראות איך הוא מתחבר לכסף. דיברת מקודם על הדואליות הזאת של, איך אמרת? של הדחף והפחד דיברת? או אני זוכרת איך... אוקיי. דרך אגב, סביב חופש יש לחפש. אנחנו תמיד בחיפוש, נכון. שזה אותו שורש בדיוק, ואנחנו מחפשים תמיד את החופש. אז מתוך החיפוש של החופש, אנחנו הרבה פעמים נמצאים במחוזות הפחד. ופחד, בדרך כלל, יש לו שלוש תגובות קלאסיות. באנגלית זה נקרא, הם נקראות שלושת האפים, יש לנו סביב fear, האף הגדול, flight, בריחה, fight, להילחם, מלחמה, באיזושהי התנגדות, התאמתות, ו-freeze, קיפאון. אז בשבילי, כל מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים היום בפודקאסט, ועושים שנינו כל אחד בדרכו ודרכה, זה לראות איך יש עוד דרך להגיב, להתמודד עם fear, עם פחד, וזה לבחור בחופש. אבל זאת הבחירה הכי פחות מוכרת. עבדה, הנה, אורי שאל אותי, ואני מניחה שהרוב לא יודעים שיש עוד אופציה. עכשיו, אם אנחנו רוב הזמן נמצאים, ואם תסתכלו רגע על, על, על חיי היום-יום שלנו, נגועים בווריאציות של סטרס, מתח, דאגה, חרדה, ייאוש, תסכול, משהו מהתגובות האלה, כולם שייכים למחוזות הפחד. מה שאומר שאם או בלי מודעות, אנחנו נמצאות שבועים ושבועיות בתוך אחד משלושת המנגנונים. בריחה, כיפאון או מלחמה. וכסף מאוד מחדד את זה. כסף מייצר אצל כולנו תגובות שהן תגובות שאנחנו ממחזרים אותן שוב ושוב ושוב. אבל הן שייכות. שייכים לאחד המחוזות האלה, או שאנחנו קופאים מול כסף, אני לא יודעת מה לעשות, אין לי איך להתמודד איתו, אני לא מכירה, אני לא טובה במתמטיקה, כסף זולג לי בין הידיים ולכן לא כדאי לתת לי. משהו מהכיפאון, או בריחה, כל אלה שלא בודקים את חשבון הבנק, כל אלה שלא רוצים לראות, לא רוצים לדעת מה קורה, אני אחכה עד ש... וכמובן הפייט, התגובה של ההתלחמות, לעבוד קשה יותר, להתאמץ יותר, אני אנסה עוד משהו, הכעס על כסף, התסכול הגדול, כל הרגשות העזים סביב כסף, אבל אנחנו בדרך כלל פועלים מול כסף עם אחד משלושת המנגנונים ויותר. ונורא סקרן אותי לראות איך אנחנו מתחילים להכניס חופש בנושא שהוא כל כך טעון, כל כך רגשי, כל כך מוכר לכולנו, כולם רוצים יותר כסף. וגם, יש משהו שם שהוא מאוד מדיד. כסף הוא מדיד, בניגוד לכל התחומים האחרים של התפתחות אישית, כסף אפשר לראות במספרים. אז מצאתי...
לא, רק רציתי כן? להגיד שזה מדגים טוב מאוד את מה שאמרת קודם, להתחיל במודעות. הרי הפלייט, פייט ופריז זה מנגנונים של התת מודע. זה, אנחנו לא מחליטים להיות בפלייט, פייט או פריז, יש איבר במוח, המגדלה, שהוא זה שמפעיל את המנגנונים האלה מבלי שאנחנו נצטרך להתערב. והבחירה בפרידום, באף הרביעי, זה בדיוק המקום שבו אנחנו מודעים למה שקורה ובוחרים להפעיל מנגנון חדש.
נכון.
זה אולי הדוגמה שחיפשתי קודם, נכון. ממודעות לבחירה איכותית, זה להתנתק מהטייס האוטומטי, כן. של שלושת האפים האוטומטיים, ולעבור ממש. לפרידום מתוך בחירה. איך עושים את זה?
וזה באמת, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אני אומרת לכולנו, לא רק שזה לא פשוט, אלא זאת תרגולת יומיומית ולפעמים כמה פעמים ביום, כי בניגוד לתפיסה הרווחת שיש איזה הר שאני מטפסת ומטפסת ואז אני מגיעה לפסגת החופש, ומשם אנחנו כבר נמצאים על פלטו, משם כבר אין ירידות, משם אנחנו מבינות ומבינים מה זה אומר לחיות בחופש, וזהו. ואנחנו הבנו את סוד הקיום האנושי.
לא, זה לא יקרה.
לא, זה ממש לא כך. אנחנו נמצאים בתרגול תמידי לחזור למרחב, למודעות, ל-state of being של חופש כל פעם מחדש. והיה משהו במשחק הכסף, וממש במשפט אחד, זה משחק של 21 ימים, שבו כל יום אני מחלקת כסף דמיוני כמובן, אנחנו מתחילים עם 100 דולר, וכל יום הכסף מכפיל את עצמו. כך שבסוף ה-21 ימים אני מחלקת 104 מיליון דולר, וכל יום צריך לחשוב, לדמיין, מה עושים עם הכסף. זהו. יש משהו בתהליך הזה, שקודם כל נותן לנו לפגוש את מחוזות ה-flight, fight ו-freeze, לראות איך אנחנו מותנים ומותנות על ידי כסף, מה יחשבו עליי, מה מותר לי לקנות, מה מותר לי לרצות, האם בכלל מותר לי, האם אני ראויה לכסף, מה נכון לרצות, איזה חלומות יש לי, ועוד 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 התנאיות שאנחנו ירשנו מהמשפחה, מהסביבה, לפעמים התנאיות לאומיות, ולאט לאט, ככל שאנחנו דרך מודעות מזהים מה המנגנונים שעדיין עוצרים אותנו, משאירים אותנו במחוזות הפחד, הפיר, יש משהו ביכולת, וזה אחר כך נדבר, עוד רגע נדבר על טיפים, אחד הטיפים שלי מתמקד בשימוש בדמיון, יש משהו לעשות שימוש במרחבי היצירה והדמיון שלנו, ולרגע לדמיין מה אפשרי לי כשאני לא צריכה לדאוג לשום דבר, כשאני יודעת שיש לי בבנק 100,000 דולר, כשאני יודעת שכל מה שאני רוצה אני יכולה להגשים, להתחיל את הבוקר ב-60 שניות של לדמיין עם הכל 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 בחיים שלי, לגמרי שקט, עם כל הצרכים שלי מקבלים מענה, אם אני יודעת שיש לי את הכסף שאני צריכה כדי להתקיים בבנק, איך זה מרגיש לקום ככה בבוקר? איך זה מרגיש להתחיל ככה את היום? ואנחנו חוזרים לתחילת המפגש שלנו, מה אני רוצה?
נכון, איך?
מה אני רוצה היום? איזה איך? דבר, עשה לי כיף,
איך יראה היום שלי? הנאה. מה אני הולך לעשות היום כשבבוקר אני מבין שכל הצרכים שלי כבר מסופקים? כן.
ממש.
זה ממש. מרתק, ואני חושב שזה תרגיל שמגרה את כל החושים, את כל הרצונות והתשוקות והפחדים, ובאמת כמה אנחנו מרשים לעצמנו לרצות.
ומה קורה? מה קורה כשאנחנו שוכבים רגע במיטה, ותדמיינו לכם רגע, שאתם שוכבים רגע לפני הקפיצה הזאת לתוך יום חדש, כמה רעשים יש מול לתת לעצמכם 60 שניות. זה בזבוז זמן, אבל זה לא באמת, זה לא יקרה, צריך כבר להתחיל את היום, אוי שכחת לעשות את זה, אוי צריך למהר לזה, וגם אני וגם אורי אומרים, לא, 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 תתנו לכם רגע את הזמן הזה לדמיין, להרשות לעצמכם רגע, להתחיל את היום עם איזו תמונה מיטבית, תמונה אחרת, תמונה של חופש, של מה באמת היה אפשר ליצור, כשכל דבר אחר קיבל מענה, ויש את החופש להגיד,
ואז בדרך כלל אני מתאר לעצמי שאנשים מדמיינים, ואז הם אומרים, אבל אין לי את הבפועל, בעולם האמיתי אין לי, אז איך, מה התונה להתנגדות הזאת, אבל אין לי.
אז באמת אין. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המציאות, אין. אבל שמה נכנסת הקריירה הקודמת שלי, מעולם הקולנוע, וזה ממש כמו להסתכל על סרט, ולראות את מה שקורה כרגע על המסך, ולצפות שמה שאני רואה, התוצר המוגמר הזה, אני הולכת לשנות אותו. ואני מזכירה לכולנו שכדי לייצר את המציאות שאנחנו חיים בה כיום, אנחנו השקענו שבועות, חודשים ובדרך כלל שנים של תכנון, של מחשבות, של אמונות, של רגשות, שיצרו בדיוק את תמונת המצב שיש כעת. אז מה שיש כרגע זה תוצר של כל מה שאנחנו בראנו עד עכשיו. ואם אני רוצה ליצור משהו חדש, איזה תענוג להתחיל לבחור, וכאן שוב אני מכניסה את החופש לבחור סיפור חדש. לשחרר אמונה של אני לא יכולה, לשחרר אמונה של ככה זה, לשחרר אמונה של כל החיים לא הצלחתי, ולכן גם הפעם אני, אחד הביטויים הסנועים עליי זה, מה שהיה הוא שיהיה. להתחיל לבחור, אם מה שאני רוצה זה את התמונה המיטבית, להתחיל להבין מי אני אמורה להיות כדי לממש אותה. מה אפשרי לי? אני חייבת להוריד כמה שכבות של ביקורת עצמית. רצוי שאני אשחרר כמה קילוגרמים של הלקאה עצמית. להתחיל לבחור איך אני מדברת לעצמי, איך אני חושבת על עצמי, איך אני מאמינה ביכולות של עצמי, כל אלה תרגולים שמאפשרים לי לייצר סרט חדש, שאני אוכל לראות אותו בעוד כמה שבועות, כמה חודשים, בוודאי כמה שנים, אבל זה מתחיל עם השינויים האלה, אנחנו לא יכולים עם אותו ארסנל של אמונות לייצר מציאות חדשה. אז זאת הזמנה מאוד מאוד עמוקה להתחיל לזהות איזה אמונות ממשיכות ללוות אותי עד היום, מה רלוונטי, מה משרת אותי, ומה שלא,
הגיע הזמן לשחרר.
הגיע הזמן לשחרר. מה דעתך דרך אגב? ואיך אתה, מה התשובה שלך לשאלה הזאת?
קודם כל אני רוצה לשתף אותך עם התרגיל הכסף שאני עושה עם המתאמנים שלי, שאני שואל אותם את שאלת מיליון הדולר, אם יש לך מיליון דולר, מה תעשה? אז אני הרבה פעמים פוגש שתי תשובות מעניינות. תשובה אחת זה מה אני עושה, אני הולך לדוג, או אני הולך לעשות משהו שממש בא לי, פתאום הבא לי הזה עולה, ואז הם מגלים בעצם שהם יכולים באמת ללכת לדוג בסוף שבוע קרוב. זה דבר אחד. דבר נוסף שאני שומע, זה בעצם מהמקום הזה שבו אני יכול לעשות מה שאני רוצה או רוצה, אני תמיד שואל אותם, אז מה תרגיש? איזה חוויה זה מייצר לך? ואז לדוגמה אני אשמע, אני ארגיש בטוח. אז אני מבין שביטחון זה ערך שמאוד חשוב לבן אדם, שאני מדבר איתו. ואז אני שואל, אילו עוד דרכים קיימות בשבילך, בשבילך, כדי להרגיש בטוח או בטוחה? ואז נפתח עוד אפשר.
אני עושה את אותו תרגיל בדיוק, מקסים.
אז ככה אני עובד עם זה, ולשאלתך, אני ששמעתי את משחק הכסף שאת משחקת, אז אני בדיוק זה היה בשבוע שיצאנו לטיול עם קרוון עם הילדים, עם כל המשפחה, ושיחקנו את זה כל בוקר בקרוון. וזה היה מאוד מאוד מעניין, הילדים ביקשו כל מיני דברים של אני רוצה, אני אקנה משחק חדש במיינקראפט, ואני אומר לו, זה גם היה מבחן בשבילי, מעניין, אמרתי לילד, מה, יש לך מיליון דולר, אתה תקנה משחק במיינקראפט? ופעם שנייה הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אני חושב שאפילו גם כתבתי לך את זה תוך כדי הנסיעה, אמרתי לך, אני ביקשתי קרוון גדול יותר, כי היה לי נורא צפוף ולא נוח, אז היה מעניין שעם הסכום כסף האינסופי הזה, בחרתי לתקן בעיה נקודתית שהייתה לי היום. הקרוון לא היה לי נוח, רציתי קרוון גדול יותר. זה מעניין. יכולתי באותה מידה גם לחשוב על מה אני אעשה עם הכסף בעשר שנים הקרובות. או איך אני משקיע אותו, או איך אני נותן אותו, או איך אני תורם אותו, אבל רציתי לפתור פה בעיה מקומית שהייתה לי.
זה נורא מעניין, בגלל שאני מאוד, אני גם משתמשת באותו תרגיל בדיוק של מה אתה רוצה להרגיש, אני רוצה להגיד על זה עוד מילה, כי זה נורא משמעותי בעיניי. אני חושבת ששוב, מכיוון שאנחנו נמצאים בסחרור של מעגלי פחד, ואני משתמשת בפחד בצורה מאוד אוהבת, כי יש לי חיבה יתרה לפחד, אני חושבת ששם אנחנו מגלים את האוצרות הגדולים שלנו. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים באיזה מנעד די דחוס של רגשות, כמו שאמרתי, הדאגה והחרדה והפחד וההתלבטות והדחיינות והלחכות וחוסר האונים, אין לנו את המרחב לעצור ולהבין מה אני רוצה להרגיש, מה אני באמת רוצה להרגיש. וזה גם תרגיל שהוא נורא נורא משמעותי, כי כשדיברתי מקודם על מודעות ועל בהירות, אנחנו לא לוקחות ומפנים את הזמן כדי להבין רגע מה אני רוצה להרגיש. כשיהיה לי את החופש הזה, שאני כל הזמן אומרת לעצמי, אני חייבת חופש, אני צריכה לצאת לחופש, מגיע לי חופש. מה יש שם בחופש הזה שאני ארגיש? וכשאני מתחילה להבין את המילה ולזקק אותה ולטפח אותה ולתת לה מקום אפילו רגע בחיי היום יום בשגרה כבר עכשיו, אני מתחילה לתרגל לעצמי מה זה אומר להיות בחופש. כי חופש, כמו שאמרתי בהתחלה, זה הגדרה קצת אמורפית. אבל לכל אחד ואחת מאיתנו יש רגש שאנחנו חוות וחווים בתוך החופש, והרי לשם אנחנו רוצים להגיע. אז ככל שהמילה הזאת מדויקת יותר, וככל שיש לי את האומץ לתת לזה יותר ויותר מקום בחיים, ואם מישהו רוצה דוגמה, שוב, אורי, אתם הדוגמה האולטימטיבית בעיניי, לאיזה דיוק של מה רציתם להרגיש, וללכת עם זה ממש עד הסוף. אז להתחיל בתאימות האלה, להתחיל ברגעים האלה, ברגע לצאת החוצה ולהסתכל על העננים, או לעשות את המשהו הזה, זה תרגיל שלוקח מינימום זמן, עם אימפקט שקשה לתאר במילים, ואל תיקחו את המילה שלנו, לכו תבדקו את זה, אבל זה פשוט פשוט, ומשנה חיים.
בוא נחזור רגע על הטיפים המעשיים. אחד זה תרגיל דמיון 60 שניות על הבוקר, לפני שקמים מהמיטה, איך הולך לראות היום שלי כאשר כל הצרכים, בהנחה שכל הצרכים מסופקים?
נכון. או לחילופין, כשיש לי הרבה מאוד כסף בבנק, וכל אחד, תשימו לכם את הסכום הזה שעושה כיף כזה לחשוב אותו.
זה אחד. שתיים, זה גם במהלך היום, לעצור רגע, אפילו עצירה פיזית של לעזוב את שולחן העבודה ולצאת החוצה, לשתות כוס קפה, לעשות משהו שהוא קונטקסט סוויצ'ינג, שמאפשר לעצור ממש. ולהבין, לפנות זמן מחשבה של מה אני רוצה. כי אנחנו כל הזמן עסוקים בדוינג, דוינג, דוינג.
ממש.
לעצור רגע ולחשוב מה אני רוצה שיקרה בחיים שלי. זאת אומרת, להעיז להגיד מה אני רוצה או רוצה, וגם לחשוב איך אני ארגיש כאשר אני אהיה שם.
מכיוון שאני מתמחה בקולות שבראש, אז עוד שתי מילים, ממש בקצרה, מדי פעם כשאני נכנסת לתוך הלופ של עצמי, של הצפה ושל הזה, ואין לי חופש, לעצור רגע ולהגיד, רגע, מי אמר? להתחיל לזהות בתוך הראש, מי מדבר איתי, מי אומר לי את מה שאני שומעת, והאם אני חייבת להאמין לכל המחשבות שמתרוצצות בראש. ועצם ההסכמה שלי להתחיל לשים לב מי מדבר שם בתוך הראש שלי, ומי אומר מה, איזה קול אני שומעת, והאם זה מזין אותי, האם זה נכון לי, האם זה מקדם אותי, כבר זה יכול לייצר שיפט קטן, כי אני לא חייבת להאמין לכל המחשבות של עצמי.
זה מדהים בעיניי, לדעתי זה יכול לייצר שיפט גדול ולא קטן. מה שאת אומרת בעצם זה היכולת לדבר עם הקול הפנימי, להבין שכרגע יש איזשהו קול שלוחש לי, וזה לא בהכרח האמת.
לפעמים צועק.
לפעמים הקול הזה צועק ולא לוחש, נכון? וההבנה שזאת לא האמת המוחלטת. ההבנה שזה yet another voice in my head, ואני יכול להקשיב לו, לענות לו, ולקבל את ההחלטה בעצמי, ולא לעשות את מה שהוא אומר.
וזה
חופש אמיתי, וזה משנה חיים. היכולת שלנו, דרך אגב, למה אנשים לא עושים את זה? הרבה מאוד אנשים מפחדים לדבר עם עצמם, כי אנחנו גדלנו בתפיסה שלדבר עם עצמי זה משוגע. והיכולת לדבר ממש. עם עצמי, להקשיב לקול הפנימי ולענות לו ולהגיד, רגע, יש פה עוד קול, בוא נקשיב גם לו, יש פה עוד רגש, בוא נלך אחריו, זה משנה חיים, זה עולם שלם של אמונות מגבילות, מי שרוצה להמשיך ולקרוא על זה, אז אפשר לחפש אמונות מגבילות או limiting beliefs בגוגל, ומהמם רויטל, אז יש לנו גם השראה על חופש וכסף וגם טיפים פרקטיים איך להתחיל לגשת לזה, ואני חושב שהגענו לשלב השאלה הזהה, שאני שואל את כל המצטרפים לפרק, מה את מאחלת למי שמקשיב לנו עכשיו?
שאלה מצוינת, בתור מאחלת כפייתית כמעט, אני מאחלת את היכולת, כמו שאמרתי, לזהות ולקבל בחירות חיים איכותיות. אני מאחלת לתרגל נוכחות של חופש, וכמו שאמרתי, זה לא המילה, אלא זה הרגש הזה. מי אתם תהיו ומה אתם רוצים להרגיש, ולהתחיל להכניס את זה כבר ליום יום, ובעיקר אני מאחלת ליהנות. ליהנות מהחיים האלה, בשבילי הנאה מאוד מחוברת למילה חופש, ותרגול של הנאה מחבר אותנו לחופש הזה. ולך אני מאחלת שתמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, כמו שאני אומרת לך, זאת השראה ענקית לכולנו. המסע הזה הוא דוגמה לראות שכשהולכים אחרי חלום, אז הוא הרבה יותר גדול ממה שאפשר לדמיין אותו.
תודה רבה רויטל, וחופש נעים.